שלום לכולם, אנחנו בפרק שני בהלכה שלישית. ברוכתו אלינו ירחם מלך העולם שהכל נהיה בדבר. היינו אתמול שמהתורה אדם צריך להשבית את החמץ, כלומר לבטל אותו מליבו, וראינו את ההסבר היפה של מורי שאומר שביטול חמץ זה מושג הלכתי. כלומר, התורה חידשה שעוברים על החמץ ולא יראה ולא ימצא, והיא גם חידשה, כן, בראתי יצרה, בראתי לו תורה, תבוא לנתנבדו. היא גם מצאה את הרפואה לכך, שאם אדם מבחינתו לא מייחס כל חשיבות לחמץ ורואה אותו כחסר ערך וכעפר, אז באופן כזה הוא לא עובר על לא יראה ולא ימצא. וזה חוק הלכתי, כמו שמתנה על מנת להחזיר, חוק הלכתי וכיוצא בזה. אני רוצה לקרוא מה? החמץ הזה, אם מותר לו ליהנות ממנו אחרי הפסח? לא, בגלל שמדרבנן הוא צריך גם לבער. אז אם הוא לא בער, החמץ הזה אסור. זה עוד נלמד, היום נלמד. וחוץ מזה שגם אם הוא בעין אחת צופה כבר לאחר הפסח, אז זה לא ממש עפר בעיניו. אמרנו שהגדר הוא, הזכרנו אתמול, שהרב אוירבך אמר גדר יפה, שאם יגידו לו החבילות ביסקוויטים שבמחסן באים עכשיו ילדים אוכלים אותם או גונבים אותם או נשרפים, יגיד מה אכפת לי, אז הוא יצא את חובת ביטול. ויגיד מה אתה אומר וירוץ שם, אז הוא אומר שהוא לא ביטל בלב שלם. אז אם הוא חושב על זה לאחרי פסח, ודאי שהוא לא ביטל בלב שלם. כן, בוודאי. מי אמר לו שאין לו? עיקר החמץ, גם אנחנו משביטים חמץ, אין לנו חמץ. לא אמור להיות לנו חמץ. למה אנחנו מבטלים? אנחנו מבטלים שמה יש לנו חמץ, אנחנו לא יודעים עליו. יכול להיות שאדם ניקה ובדק והכל, ובכל אופן לא שם לב, יש לו כזית חמץ באיזשהו מקום. אז דווקא בשביל זה, הביטול הוא דווקא, הוא בעיקר של החמץ שאנחנו לא יודעים עליו, כי חמץ שאנחנו יודעים, אנחנו משביטים ומבערים פיזית בפועל. עכשיו דן, אתה העלית בשבוע שעבר את הנושא של מכירת חמץ, ודיברנו על כך שמכירת חמץ באופן עקרוני זה דבר לגיטימי לחלוטין, וכך היה בזמן חז"ל במקרה קצה, כגון מי שהיה בא בספינה ויש לו לחם, אז הוא מכר אותו לגוי שבספינה, ואחרי פסח הוא קנה את זה ממנו שוב, אבל הוא העביר את הלחם לרשותו. פסח הוא אכל ירקות, אני יודע מה שהיה לו לאכול, אבל הוא העביר את המחירה, הייתה מחירה רגילה, דיינו מוכר לו את זה, מעביר את זה לרשות הקונה, הקונה משלם את מלוא השווי וכו'. רק לאט לאט במהלך הדורות, היות ובעיקר באירופה היהודים עסקו בייצור יש וודקה שהייתה עשויה מסעורה בעיקר, והיה להם סטוקים עצומים. הבחינה הזו זה דומה למציאות המודרנית שלנו, שיש חברות כמו אוסם, שטראוס, עילית, שיש להם סטוקים עצומים של חמץ, שלא יכלו לבער את זה לפני הפסח, וגם כשמכרו את זה, כבר לא יכלו לשנע את זה לרשות הקונה, ולקונה גם לא היה תמיד את הכסף לשלם כל כך הרבה. אז לאט לאט זה הפכה להיות מחירה יותר פורמלית, רשמית ופחות מעשית. הכוונה היא, החמץ נשאר ברשות בעליו, במחסן שלו, והקונה משלם רק מקדמה מסוימת, ואפילו לא עושים איזה שמאות ואומדן כמה באמת שווה סחורה. ובשטר המחר כתוב שאם הוא לא ישלם את מלוא התמורה עד מוצאי פסח, אז המחר יפקע או משהו כזה, משהו מעין זה. יוצא שזו מחירה שהיא פורמלית, אבל בעצם אפשר לומר כך שלרוב בדרך כלל לוקחים איזה רבנים הראשיים, מביאים איזה עורך דין מאבו גוש, אני יודע מי, זה מישהו שהוא עמיד, אבל אין לו כסף לקנות את כל החמץ של המדינה, כלומר אין לו אפילו אפשרות, זה לא רק שהוא לא משלם את מלוא השווי, אין לו אפילו יכולת לשלם את מלוא השווי, ואני לא יודע אם הוא יכול לגייס כזה סכום של כמה מיליארדים טובים כדי לשלם את כל החמץ שבמדינה. אז זה בהחלט מכירה שהיא פורמלית אבל פחות מעשית. זה מחלוקת גדולה באחרונים בעיקר, וראשונים זה לא נזכר, כאמור זו מציאות שהתפתחה במאות השנים האחרונות במזרח אירופה, המחלוקת גדולה באחרונים, האם מחירה, מצאנו הערמה, יש מושג של הערמה בהלכה שהיא מותרת, האם המחירה צריכה להיות ממשית או די במחירה פורמלית כדי לעבור, כדי להשתחרר מאיסור לא ייראה ולא יימצא. זו בדיוק המחלוקת.
גם הביטול במקום מסוים הוא פורמלי. אחד אם אדם לא יודע מה יש.
למה? הוא אומר, כל חמירה דאיקה ברשותי, אם יש ברשותי, אני לא חפץ בו, אני רואה אותו כדבר, למה זה פורמלי? זה דבר שבכוחי, זה דבר שהתורה זיכתה אותי.
הוא לא יודע מה הוא מכריז.
מה זה הוא לא יודע? הוא מכריז על אם יש חמץ, דחזיתה, אדרבה, זה בדיוק הנוסח, דחזיתה ודלה חזיתה, זה בערתה ודלה בערתה. אני לא רוצה לעבור על לא יראה ולא ימצא, ולכן כל חמץ שישנו ברשותי,
אם יש לו עד כמה שעות עד לביאו חמש, הוא כבר אמרת לו, אתה מגיד לו, יש לך ויסקי שווה 10,000 שקל, הוא חפש מה מאוד למה למכור אותו, לא עכשיו שהוויסקי
הזה אחר. צריך לדון בזה, יכול להיות שבאמת הכוונה היא שהוא מבטל אותו בסוף זמנו, ולא מעכשיו. בדרך כלל גם אומרים את זה בסוף הזמן, פחות או יותר, לא עושים את זה כמה שעות מראש. טוב, הערה, לא יודע. שעה
שעבר אמרנו שעקרונית,
כן, נכון, כן, 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 נכון, לא צריך לבאר בפועל בכלל.
עכשיו רואים ממש שזה פורמלי.
למה?
תגידו לו מה, זה לא חמץ, זה עפר, זה נשמע מוזר.
אז אמרנו את הגדר, אמרנו שאם הוא מבחינתו נגעו לו בזה, יגיד עזוב מה אתה נוגע בזה, אז באמת זה לא ביטול, זה לא פורמלי, זה שזה מחשבתי, זה כן, אבל זה לא פורמלי. זה מחירה זה משהו שהוא בדרך כלל ממשי, ופה הוא פורמלי. הביטול הוא כל כולו תודעתי. אז הוא היה תודעתי ונשאר תודעתי. לא צריך שום מעשה. במחירה בדרך כלל יש, מחירה היא בדרך כלל מחירה החלפת בעלות בפועל.
יהיה הבדל גם בצד זה שפה זה התחלת מחירה, ומה שמובא בחזל זה מחירה מלאה?
מה הכוונה התחלה ומלאה? שהוא משלם רק מקדמה? מעות קונות, מעות קונות דבר תורה. רק כן, כן, פורמלית יש את הקניינים, זה כן. אני רוצה לקרוא כמה שורות איפה שקראנו אתמול בדברי מורי. אני שוב, אני לא יכול לפנות אתכם, העימוד פה הוא שונה, אבל אנחנו בפרק ב' הלכה ג', אז הלכה ג' הוא מדברי, מתחילה הוא מדברי, צריך להפוך את הדף, ובדף הבא, לא בעמוד הבא, בדף הבא, בעמודה השמאלית, ולא אמנע, אתם רואים? ולא אמנע כאן מלהביע צערי על מכירת החמץ הנהוגה כיום בישראל. גם כאשר נניח שמוכרי החמץ מהדרין בכל החומרות שבקולות של מכירה זו, כלומר המכירה היא כולה, אבל משתדלים לעשות בה את כל החומרות האפשריות של כמה סוגי קניינים, וכולי, אז נניח שהמוכר, אם הוא קצת ישבורח של תורה, הוא באמת מתכוון למכור, ושוב, המדד במחירה יהיה, באמת הרבנות צריכה לעשות את זה איזה שנה אחת, להביא את הגוי בפסח, שיבוא ויקח. אז מי שיצא עליו בשוטים ובמקלות, אז שנה הבאה יגידו לו, אנחנו לא מוכרים לך, את המחירה שלך לא אמיתית, מה אכפת לך? משלו הוא לוקח, הוא ישלם הכל, בסדר? כל מה שהוא לוקח, הוא ישלם, אבל זה שלו, מכרת את זה, לא, אז מה אתה מתרעם? וכולי. אז יש מי שמוכר כי הוא לא רוצה לעבור לא יראה ולא ימצא באמת בלב שלם. כן, אשתי הייתה עובדת פעם בסופר פארם באשקלון, אז היא הייתה אומרת שעושים מחירת חמץ ועוטפים את כל המדפים של החמץ בנייר כזה שלא ייקחו, והיא אומרת שהרבה פעמים באים כל מיני גבייל ורוצים בפסח דברי חמץ, מוציאים את זה משם וזה עובר בקופה. הברקוד לא נפסל, איך אתה מוכר דבר שהוא לא שלך? בכי זו מחירת חמץ, זה לא מתחיל אפילו, אין לו שום גמירות דעת וכו', אלא הוא הכל בשביל התעודה של שהקליינטים הדתיים יקנו אחרי פסח. אז זה מה שמורי פה אומר, מילא אם אדם מוכר והוא בדעתו למכור, זה אומנם כולה, אבל הוא לפחות עושה אותה כמו שצריך. אבל הרי רבים החנוונים וסוחרי החמץ אינם שומרי תורה, ואין להם כל עניין במחירה זו. וכפי שענה אחד החנוונים לשאלתי אם החמץ שלו מלפני הפסח, ענה כן, אבל היה אצלי הרב מהחמץ, נתתי לו כמה גרושות, היום משלמים לרב דמי טיפול בתיק, ונתן לי תעודה, גם עשה לי שבועה כמו שעושים לחתן. אלו דבריו, כנראה שאותו הרב מהחמץ קיבל ממנו בקניין גמור ושלם, עשה איתו גם קניין חליפין. ואף גם זאת, אין רבים עטעם הארץ בעלי בתים שיש להם חמץ גמור בבתיהם. הולך אצל חנווני הרגיל אצלו ואומר לי, ואומר לו, תוקן אצלכם?
לא, יש לי.
מה כתוב אצלך? ואומר לו. אז זה מהדורה בטרה, אצלי כתוב ואומר לי, תוקן. זה עוד בזמן שהיו מקולות שכונתיות, לא כמו היום. אז הולך בעל הבית לחנווני ואומר לו, יש לי חמץ בבית. אני אביא אליך, תמכרנו עם החמץ שלך. וזה עונה, אל תביא, יש לי מספיק. אני כבר אמכרנו עם שלי. ובכך מוכרים חמץ, והרי מדובר בבעלי בתים שעדיין יש להם זיקה כלשהי לדת ודין, והרי לא מכירתם מכירה ולא ביטולם ביטול. וכמו שכתב, רגע, וכמו שכתב השדה חמד, וזו לשונו, מיום עומדי על דעתי קשה עליי לסמוך על אמירת כל חמירה, שרוב האמון אומרים אותה כמו תחינה, בארמית, הוא חושב זה, זה תחינה, ובפרט למה שמבואר ברמב״ם, ומה היא השבתה זו האמורה בתורה, שיבטל החמץ מליבו, כמו שראינו אתמול, לא רק בליבו, ובוודאי שלא רק בשפתיו, אלא מליבו, שלא, זה דבר שצריך להבין אותו היטב.
אבל המחירה יכולה להיות תיקון הזה.
אבל זה לא מחירה.
אם אנשים...
זה לא מחירה, איך זה עבר לרשות הבעל המקולת, ומי מינה אותו לשליח?
זאת אומרת, בלי זה, אדם רגיל.
נו.
הביטול, אמרנו, זה...
אם המחירה היא מחירה. זה מה שמורי אומר, אבל אם המחירה היא לא מחירה כמו בעל המקולת, הוא לא, לא מבין בכלל את המשמעות, ואם הוא ירצה בפסח הוא יבוא לקחת ולאכול.
והביטול עצמו אמרנו זה גם תהליך שאדם צריך להבין מה הוא,
נכון,
ולא כולם מבינים.
נכון, צריך להסביר להם.
אז אם מחירה, אתה
צריך להסביר להם מה זה, מי שלא מבין מה זה ביטול גם לא מבין מה זה מחירה. הוא מוכר, ככה.
זה משהו שאדם רגיל, הוא מסוגל להבין. להגיד לאדם מרחוב, החמץ שלך זה עפר.
אז תסביר לו את זה, תסביר לו כזה, הוא לא אדם אינטליגנט.
השניים אפשר להסביר.
מה?
אני אומר, השניים אפשר להסביר.
אבל זה הוא לא מתכוון, יבוא הגוי ויקח לו את הוויסקי מהבר בפסח, הוא ייתן לו את הבקבוק בראש, יגיד לו, אדוני, אני הבאתי זה מהדיוטי פרי, אל תשלח יד אחו על הנער, מה, הוא מוכר בלב שלם? זה הרבה יותר קשה, לא העניין של להסביר.
גם על ביטון נגיד אותו דבר.
מה נגיד? לבטל את הוויסקי הוא באמת לא יכול, הוא צריך לשפוך אותו, מה, הוא יכול לבטל את הוויסקי לשתות אותו אחר הפסח? חמץ צריך לבאר לפני הפסח, מה מסובך? שהולך הדיוטי פרי שיקנה לו עד הפסח, לא יותר. ובהמשך דבריו מביא דברי רבי שניאור זלמן בשולחנו, כן, שולחן ערוך הרב, דמי שחושב שמכירת חמץ מדברי סופרים, לפי שכבר ביטל, שגגה היא בידו. כי חמץ הנמכר שדעתו לזכות בו אחר הפסח אינו בכלל ביטול והפקר, ואם המחירה אינה כדין תורה עובר עליו ובא לראה ובא להימצא. כלומר גם אם הוא עשה ביטול חמץ, אומר שולחן ערוך הרב, הוא לא עושה את זה לחמץ שהוא מוכר. חמץ שהוא מוכר, מה מכרת? עפר? ומה תזכה אחרי הפסח? אז יוצא שהמחירה צריכה לחול מדין תורה ולא מדרבנן ותסמוך על הביטול. זה שני מסלולים שונים, אומר שולחן ערוך הרב, יש ביטול ויש מחירה, וכל אחד מהם צריך לעמוד ברשות עצמו. לכן אמנה, לכן אני אומר, אשרייך יהדות תימן בתימן, לא בארץ, שלא עסקת באלה. שום יהודי לא הניע שום חמץ, לא בביתו ולא ברשותו, לא מחור ולא בלתי מחור, קיימו מצוות התורה כמצוות התורה כפשוטם וכמשמעם, ביטלו את החמץ כצוואת חז"ל, כדי לקיים מצוות התורה תשביטו כפשטן של הדברים. ואין ספק שביטלו בליבם באמת, כי לא נותר להם על מה לחשוב לזכות או שלא לזכות לאחר הפסח. לפיכך ראוי לכל בני עדתנו להמשיך מנהג האבות ולא להניח ברשותם שום חמץ. גם לאחר הפסח יתרחקו מלקנות חמץ שיש חשש שהוא מלפני הפסח והשם הטוב יכפר בעד. כלומר, אפשר להגיד במידה מסוימת זה לא כל כך חוכמה, כי באמת בתימן, בדיוק, מה, הרי היו טוחנים את החיטה מדי יום ביומו. אפילו קמח לא היה, כשלא יתליע. ולא היו מוצרים כמו היום, מוצרי מדף וכיוצא. רק מה שמורי אומר, בצדק לדעתי, שבעל בית פשוט באמת יכול להיזהר בזה. הוא לא עכשיו אחרי פורים מקנה משטחים קרטונים של בירה ומשטחים של קמח לתות ומצא פסטה במבצע, יקנה 20 חבילות. מפורים מתחלקל מהיד לפה, כמו שאומרים. יקנה לפי מה שהוא צריך. ואז אין לו סיבה להתקע עם חמץ בערב פסח. מה יעשו בעלי מקולות וכרצה בזה? היו שואלים אותי, האחים עודד וגוש כתיף, שאלה הם מקולות. אמרתי להם, תמכרו, ואני סומך עליכם שאתם באמת מוכרים בלב שלם ולא רוצים לעבור על לא יראה ולא יימצא. בסדר, זה שבתימן לא נהגו, כי לא היו כאלה מצויות בכלל. הבעיה הגדולה יותר היא בכאלה שהם לא כמו האחים מעודד, אלא שלא אכפת להם שום דבר, והם לא מתכוונים בכלל למכור, רק רוצים את התעודה, לא מבינים מה הם עושים, ואין להם לא רצון ולא מודעות ולא דעו ולא שום דבר. וזה לא כל כך פשוט.
הביטול הוא על... כשהם עושים ביטול...
אם הגוי...
על מה הוא עושה ביטול?
מה?
ביטול ב...
אדם לא עושה ביטול... אדם עושה ביטול בעיקר על מה שהוא לא יודע. כי מה שהוא יודע הוא מבאר או מוכר. אז ביטול זה בעיקר...
הוא לא יכול לבטל את מה שהוא מכר.
נכון. כי הוא לא מוכר אפר. מוכר ויסקי. נכון. בסדר.
אז מה שהוא מתכוון, המחירה זה משהו אחד, והביטול זה משהו לא יודע.
זה מה שאמר שולחן ערוך הרב. זה מה שאמר בעל שולחן ערוך הרב.
אבל גם אם אדם פשוט, יש עכשיו ריסקי יקר.
כן.
יגידו לו לבאר, הוא לא ידעתו
נוחם.
שימכור אותו.
שימכור, אבל אם יבוא הגוי ויקח אותו בחג, הוא ייתן לו.
כן, מצד שני, אין אופציה אחרת.
מה זה מול אותו אדם? מה זה אני שומע? מה זה אני להציע לו? יש לי להציע לו לבער את החמץ, מה קרה?
אז הוא לא יקשיב.
לא יקשיב, אז מה? יש גם הרבה שלא מקשיבים. מה?
מה עדיף? מה נעשה?
אם אין לו...
יש השקה בין הרב לבין היהודי, יש עוד מקום שיש סיכוי עוד שנה ועוד שנה שהוא בכלל יבין מה הוא עושה, אולי גם יבין את הביטול, אולי יבין עוד הרבה דברים.
לא יודע.
בלי זה כאילו לכאורה לא תהיה שום השקה.
המצווה היא לא בהשקה, השקה זה במגוע. המצווה היא לבער את החמץ, זה לא צריך להכניס שיקולים שהם לא ממין העניין.
הרב, יש...
אם הוא מוכר את זה בלב שלם, בסדר, אמרתי. אבל זה המבחן, יבוא הגוי בפסח ויקח את הוויסקי, יכול לקחת? שלא או לא שלו, או שלך. אם הוא התחיל ככה זה, אז אין לו גמירות דעת, אז מה, אתה עושה הצגה? לא יודע מה, זה שנה ראשונה, זה הרב, צריך להסביר את זה. הרב לדעתי צריך לעשות את זה, לא רק להסביר את זה. הייתי מביא את הגוי דווקא אל היהודים האלה, כדי שכל הקריה תרעש, ותראה שזה אמיתי. אז זה אמיתי או לא, או שזה פיקציה? זו השאלה, זה הכל. הייתי מביא את הגוי דווקא לאנשים האלה, ומי שעשה בעיות, שנה הבאה אני אומר, אני לא מוכר לך, מה אתה עושה מני צחוק? מה?
הרב ידע שזה
הרמה. לא, הרמה, מה זה הרמה?
הרמה מותרת, לא
הרמה. מה זה הרמה מותרת? הרמה בזה שזה רק פורמלי, ולא, אבל זה עבר לרשות הגוי, הזכותו לקחת. הרמה זה זה שאני לא מביא לו את זה הביתה.
זכותו לקחת למרות שהוא לא שילם את כל התשלום.
בוודאי, הוא ישלם אחר כך. הרי עוד לא הבנו שמאי עד עכשיו, נכון? הוא שלם מקדמה, זה שלו, מה זה? זה שלו. זה ודאי שזה שלו, זכותו לקחת, אחרת מה זה המחירה הזו? מה זה, עושים משהו צחוק? פורמלי זה העניין שהוא לא בא לקחת את זה, והוא לא שלם את מלוא התמורה, אלא רק הקניין נעשה, המקדמה, קניין מעות. הוא קידם קניין מעות, עשינו גם קניין סודר, עשינו גם שטר, עושים, זה מה שמורי כותב, כל החומרות שבקולות, שבקולה עושים. בסדר, זה, אבל מחירה חייבת להיות, זה עובר לרשותו, מה זה? אם זה לא, אז מה כן? אז זה בדיוק העניין פה, שמורי טוען. מילא מי שמתכוון ומבין ורוצה ומשתף פעולה, אבל מי שעושה את זה רק בשביל התעודה, והוא לא... אין פה שום דבר מעבר לזה, אז מה הרווחנו? הבעיה תהיה אצלו.
אין שום דרך נמר, נגיד הוא בעל מכולת.
נו.
אז מה יקרה? הוא לא יעשה שום מכירה.
נו.
הוא לא יעשה שום ביטול, הוא לא יבער.
נכון. ומה עכשיו הוא עשה? הוא גם לא עשה כלום.
למכור חמץ לאנשים.
ועכשיו הוא לא מוכר חמץ, הוא מוכר חמץ עם תעודה. אם אין לו גמירות דעת, שום דבר לא יעזור. שום דבר לא יעזור פה, אז מה? אנחנו מרמים את עצמנו.
גמירות דעת כל שיש, כי עובדה שהוא עשה משהו.
הוא עשה בשביל התעודה, הוא לא מבין כלום. הוא גם לא מבין, והוא גם לא רוצה. הוא צריך סטוק במוצאי החג. לא יבוא הגוי, ואז הוא יתקשר עם הספק אחרי החג, שעוד יומיים מביא לו את הזה. הוא בבוקר צריכים קור בערב, כבר צריכים קור בירה. אנשים באים רוצים בירה. יבוא הגוי לקחת את הבירה, הוא יחבוט אותו במקל. יגיד לו, תלך עם פה. יגיד, אני שלם. יגיד לו, מה אני אותי? אני צריך מוצא החג. אם זה ככה, זה לא מועיל שום דבר. המחירה.
אבל אם זה לא ככה?
אם זה, אז אמרנו. אם יש גמירות דעת, זה מה שמורי כתב. תסתכל, זה מה שמורי כתב. לא צריך לחזור על זה שוב. מורי כתב שאם בעל הבית מתכוון לזה, גם כאשר מניח שמוכרי החמץ מהדרין בכל החמורות שבקולות ומחירה זו, הרי רבים החנוונים וסוחרי החמץ אינם שומרי תורה ואין להם כל עניין, זה לא מעניין אותו כלום. הוא צריך את התעודה שכך וכך. אז מה? זה כמו מי שמרמה את המשגיח מאחורי הגב, מכניס בשר זה וזה, אבל תעודה יש לו. אז מה, אתה קשר? בגלל שיש תעודה זה הופך להיות קשר? צריך להיות קשר בפועל.
אני זוכר סיירותי, הרב המקומי, הרב חנה, היו אז ארבע מקולות. והרב דרש שכל בעל מקולת יתחיל מחסר עם מפתח, ואת המפתח היה אצלו כל אחד.
שיהיה לו גישה לחמץ, שזה יהיה, כן?
ובעסקה, כאילוך, בעסקה הוא היה אומר
לגוי,
פה המפתחות.
אתה יכול לבוא ולקחת, כן, כדי שזה יהיה רציני.
זה הייתה דרישה.
נכון.
זה הייתה דרישה שלא מבעלי המקולות.
נכון.
המפתח.
כדי שהם יבינו שזה לא שלהם.
זה לא צחוק.
נכון, נכון, שהמחירה היא מחירה. היום עושים באינטרנט. שולח לך לזה, ששלח לחמך וכיוצא בזה. בסדר, אם יש רצון והבנה, זה טוב. אבל לרוב זה סתם דבר כזה אוורירי.
גם כל חמרה וחמרה זה לא כזה מסובך להבין מה...
צריך להסביר אבל, דן צודק, שצריך באמת להסביר את זה לאנשים, שיבינו, הוא צודק. אבל צריך...
עכשיו, השאלה זה כמו שצריך צריכות כוונה, זאת אומרת, אם אני לא הנחתי תפילין והתכמנתי ועשיתי את המעשה,
למה? פה דבר למה? אין בזה שום תועלת. כי זה לא מצווה בדיבור. הדיבור רק זה הדעו והדיבור. הדיבור רק, אם אדם לא מבין מה שהוא אומר, אין בזה שום תועלת. אמרתי לך, זה לא אותו דבר. כי פה המצווה היא לא להגיד. כי פה המצווה היא לא להגיד, המצווה היא לבטל מליבו. מה שלפי הרמב״ם לא צריך בכלל להגיד כלום. זה תהליך בדעת, בלב. זה שאנחנו אומרים כדי לחזק את זה, אבל זה לא בא להחליף את זה. לא שווה שום דבר. פוסקים אומרים, הנה, שדה חמד אומר, זה לא שווה שום דבר. אין בזה שום משמעות. ביטול זה תהליך בדעת שצריך האדם להבין אותו, באופן כללי לפחות.
שחבר של המנכ"ל,
חברה של המנכ"ל לא אכפת בכלל, אם אתה שואל אותי, אני לא אוכל את זה אחרי פסח. אם אני לא יודע מי מחר את זה, אם לא שלום ויגאל מעודד הם בעלי הזה והם הבינו והתכוונו וזה וזה, אני רואה את זה, אני מכנו, אשתי אומרת, הוא מוכרים חמץ ומוכרים אותו בפסח. זה שלך או לא שלך, תחליט. אתה מוכר ומוכר, אז מה זה שווה משהו אם זו המציאות בסופר פארם? תחסום את זה בקוד שלא יעבור בקופה, אתה תעשה משהו משמעותי. טוב, בואו נמשיך. אז עד כאן דיני ביטול. ועכשיו דיני ביעור שהם כבר מדרבנן, הלכה שלישית. ומדברי סופרים לחפש אחר החומס במחבאות ובחורים ולבדוק ולהוסיעו מכל ג'בולו, וכן מדברי סופרים שבו דגין ומשבית הנה חומס בלילה מתחילת ליל ארבע עשור לאור הנר, מפני שבלילה כל עומס הוא אין בבותיהם אור הנר יוף על הבדיגו, ואין גובעין מדרוש בסוף יום שלוש עשור, וכן החוכם לא יתחיל לגרות בעת זו, שם אימו שכו אימו נעמי בדיגו בתחילת זמנו. ומדברי סופרים דיינו מדרבונן לחפה שחר החומס במחבאות ובחורים ולבדוג ולהוסיעו מכל ג'בולו. בפשטות החובה הזו מתחילה 30 יום קודם הפסח, וצריך לומר לנשים שתתכוונה לשם כך ולא לשם האבק, אלא לשם אבק חמץ, כי אז הן מקיימות מצווה מדרבנן גם כשהן מנקות ומחפשות וכיוצא. מה, אם עשה כבר? אז הנה, זה רבנו כותב, וכן מדברי סופרים שבו דגין ומשביתין. מה זה משביתין? מבטלים? כן. כי הרי אומרים כל חמירו מיד אחרי הבדיקה בלילה, נכון? שבו דגין ומשביתין החומס, כן, דלו חזיפה ודלו בערתה. בגמרא יש רק ביטול אחד, לא שניים. מה שאנחנו היום נוהגים גם ביום, בשעת הביעור, להגיד דה חזיפה או דלו חזיפה, זה ראשוני אשכנז הוסיפו. אבל מהגמרא הביטול הוא אחד, ואתה מתכוון דלו חזיפה או דלו בערתה, דיינו לא על ארוחת הערב והבוקר, נכון? אלא מה, הם חששו שמה שיערת משהו לערב ולבוקר, וזה לא כללת בביטול הרי, ואחר כך משהו מזה ברח הצידה, אז תבטל שוב ותגיד דה חזיתה אתמול ולא התכוונתי, עכשיו אני מתכוון, וזה לא חזיתה, אבל זה לא הביטול העיקרי, הביטול העיקרי הוא בלילה. איך? לא הבנתי. כן, אבל מתכוונים לגמור אותו. זה כאילו אתה עוד נלמד שאתה צריך להשאיר אותו סגור, שלא יתפזר. אז אתה מבטל את מה שלא ראית, ומה שפה בדעתך או לאכול או לשרוף. אז ממילא, לכאורה אתה לא צריך עוד ביטול, אלא חששו שמה בארוחת ערב מישהו לקח איזה עוגיה, איזה ילד והחביא אותה בגינה. אז על זה אתה חוזר ואומר, גם מה שחזיתי אמש ולא התכוונתי בו, עכשיו אני מתכוון לזה. שמה...
אם הוא שורף בלילה הכל, הוא יכול להגיד גם בלילה, הוא...
מה הוא אוכל אבל? לא אוכל עוד... לא. לארוחת בוקר אין חמץ. הכל 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 הוא ביער, אז אין שום עניין לחזור על זה שוב בזמן הביטול. כי לא...
לא, אחרי... אני לא
יכול
להגיד את הביטול, אחרי
הארוחת ערב. נכון. הביטול יגיד אותו תמיד אחרי הבדיקה. למה השם הישכח? יש לזה זמן, אחרי הבדיקה, אסור לו לאכול אם הוא עוד לא ביטל, כי חכמים תקנו שיבדוק ויבטל. אתה אומר, אם אדם שרף את כל החמץ בערב, נוסע וכו' וכו', האם הוא צריך לבטל שוב בבוקר? התשובה היא לא. מה הוא יבטל? הוא כבר, כל מה שהיה לו הוא ביער, הוא כבר כאילו נמצא עכשיו בבוקר, מבחינת השלבי, השלבי הביעור.
לכל בזמן שבית המודע שהקיים, אנשים כבר בליל 14 לא היו בבית.
הרבה לפני. הוא הולך שבועיים לפעמים. אז בלילה האחרון שהוא נמצא בבית, יבדוק לאור הנר, והביטול יעשה ביום 14, הרי הוא עוד מחזיק חמץ בכלים שלו, נכון? הביטול יעשה באור ל-14 או ביום 14. ואכן מדברי סופרים שבו דגינו משביטין החומס בלילה ומתחילה פלילה רבוע עשור לאור הנר, מפני שבלילה כל העום מסויים בבותיהם. אי אפשר להגיד ב-12 בצהריים בדיקת חמץ, אנשים עובדים. ואור הנר, אז אם זה בלילה, אור הנר יופע לבדיגו. ואין גובעין מדרוש. עכשיו רוני, לפי דברי רבנו נראה שהניקיון הוא לא נחשב בדיקה. אלא זה שתי תקנות של חכמים. תקנת חכמים לבער ולנקות, ותקנת חכמים לבדוק איך בערנו, האם בערנו וניקינו. אלא מה? אני כן מודה לך שבדבר, אנחנו נלמד כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, זה לא צריך בדיקה. אז מה זה אין מכניסים בו חמץ? הפוסקים כותבים 30 יום קודם החג. דיינו, אם יש מקום שנבדק מחמץ בתחילת אדר, ומאז לא הכנסנו לו חמץ, הוא לא צריך בדיקה, כי הוא בחזקת מקום שאין. אבל מקום שעד שבוע לפני פסח הכנסנו, רק עכשיו בדקנו וניקינו, בדיוק בשביל זה מיועד את הבדיקה של אור ל-14, לראות האם ניקינו כמו שצריך, כלומר לעבור ולראות איך היה הביעור. זה בדיקה, מין בדיקת תקן של הביעור.
הבדיקה הזאת לא תכלול את המקום שלא נכנס בו חמץ חודש?
לא, כי זה מקום שאין מכניסים בו חמץ. אם זה לפני 30 יום, הוא מקום שלא צריך מראש, לא ניקיון ולא בדיקה. אבל אם זה מקום של 30 יום קודם החג,
כמו שנקראתי את ההוא, אבל פה יש חצי שנה ופה יש חיים.
נכון, יפה. אז 30 יום, לכן 30 יום, זה הקו, הקובע את הסטטוס של המקום, האם זה מקום שמכניסים בו חמץ, או שאין בו מכניסים חמץ. ואין גובעין מדרוש בסוף יום 3 או 10, וכן החכם לא יתחיל לגרות בעת זו, שמיים מושך, ואם מונע מבדיגו בתחילת זמנו, קל וחומר ארוחת ערב וכיוצא בזה. יש מהאחרונים שאמרו שבשיעור דף יומי וכיוצא אחרי ערבית לא יבטלו, כי רבים מדחרי הדדה. הגבאי יודיע בסוף השיעור, אל תשכחו בדיקת חמץ, אבל מדברי רבנו לא נראה כך. נראה מפורש שגם לא קובעים מדרש, לא רק שאדם לא ילמד לבד, אלא גם בציבור, אלא ילכו לבדוק ולהחזרו אחר כך לדף היומי. רבי יחנן יום בן עגש אומר, עושה עוד על השבור אחרון לזכות,